שלום חברים, יום ראשון, וובינר השבועי, איתנו באולפן דוקטור מיכאל לייטמן, אני בוריס ומיכאל סנילביץ' נמצא כאן, הנושא להיום, ההיסטוריה העולמית באור חוכמת הקבלה. כרגע יש לנו תרגומים לשפות שונות, הרבה חיבורים בשידור חי, כבר מתחברים אנשים, ערים שונות. נתחיל משאלה כזאת. מהרשת החברתית. לפי איזה חוקים מתפתחת ההיסטוריה? האם יש חזרתיות מדור לדור? רב, שאלה לא פשוטה, כי היא לא קשורה להיסטוריה וגיאוגרפיה, אלא לתפיסת המציאות שלנו. העניין הוא, אנחנו לומדים בחוכמת הקבלה, שההתקשרות בין הרצון להשפיע והרצון לקבל, הרצון להשפיע זה הבורא, כוח עליון, הטוב, חיובי, הרצון לקבל זה הנברא, כוח הנמוך, שלילי. שני הרצונות האלה הם פועלים זה על זה, והם אלה שמגדירים את כל ההיסטוריה. בגלל שהנתונים הראשוניים שלהם ידועים מראש, והמצב הסופי ידוע מראש, נתון. אז אנחנו יכולים בצורה מדויקת, מראש, לכתוב, לתאר את כל שלבי ההתפתחות של הרצון לקבל את הנברא, תחת השפעת הרצון להשפיע, הבורא. ולא יכול להיות פה שום דבר לא צפוי. אנחנו יכולים לכתוב את כל ההיסטוריה, ככה שכל החלק הראשון של אותה ההיסטוריה מתפתח בצורה מוחלטת תחת השפעת הכוח העליון, הבורא, והנברא, הנברא מרגיש את הלחץ של האור עליו, ונמצא תחת השליטה המלאה שלו, לגמרי מקבל את הצורה שלו תחת השפעת האור, עובר דרגות התפתחות ידועות מראש, הכל ברור. זה כמו שהעובר בהתפתחות תקינה, הוא עובר, נגיד, התפתחות של 9 חודשים בתוך האימא, ברורים לנו כל שלבי ההתפתחות, כל מה שקורה, בגלל שיש כאן רק פקטור אחד שפועל, האור העליון, אז אין פה שום בעיות. אנחנו יכולים מראש, בצורה מדויקת, לדעת איזה שלבים נעבור ובאיזה צורה נעבור אותם. בעצם האנושות הלכה בדיוק בדרך הזאת. ותוכנית הבריאה הזאת היא לוקחת בחשבון את התגובה של האדם על ההשפעה עליו מלמעלה. עד כמה הוא יכול ללכת יחד עם ההשפעה הזאת כנגד האגו שלו? להיות בצד האור העליון, תכונת ההשפעה, אהבה, קשר, או שהוא לא רוצה, לא יכול, לא מבין באיזה צורה הוא צריך לפעול ככה. ובזה כביכול מתנגד להשפעת האור. אם הוא מתנגד, ודאי שהוא מרגיש אחרת. וההיסטוריה היא מתפתחת לא רק שהיא אחרת, אלא היא כוללת בתוכה כוחות גדולים יותר של השפעה הדדית כנגד מצד הנברא והכוח חזק יותר שפועל מצד האור בורא. אבל בכל מקרה ההתפתחות ידועה מראש. וכך אנחנו מגיעים לשלב מסוים. עכשיו אנחנו נמצאים איתכם בדרגה, שלב מאוד מעניין של ההתפתחות, שבו באמת אנחנו מקבלים עכשיו איזשהו חופש בחירה לשנות את ההיסטוריה. זאת אומרת, לשנות כביכול את הקצב ואופן ההתפתחות. בכל מקרה נתפתח, בכל מקרה נתפתח במדרגות ידועות מחולקות מראש, אבל המדרגות האלה הן יכולות להיות כאלה שאנחנו עוברים אותם בהכרה, בהשתתפות שלנו, ואז ההתפתחות הזאת היא ברצון, חיובית, היא מתקבלת על ידינו בצורה טובה. ודאי שאנחנו בצורה כזאת רואים את ההתפתחות כהתפתחות טובה מצידנו ומצד הבורא, או שאנחנו מתעקשים כמו ילדים קטנים ועקשנים ולא רוצים ללכת עם תוכנית הבריאה, או שאנחנו לא יודעים את התוכנית כמו רוב האנושות, או שאנחנו מכירים את התוכנית כמו אלה שלומדים קבלה ואולי חייבים לדעת אותה, כמו אלה שכבר היו מתישהו במצבים האלה לפני אלפי שנים. אנחנו חייבים להשתדל לתקן את הדרך שלנו, לעשות אותה יותר מודעת, טובה עבורנו, אבל הכי חשוב עבור אחרים. אז ההיסטוריה שלנו היא בעצם כולה כתובה מראש. זה מה שהיום הפיזיקאים, פילוסופים, הם נתקלים בו כשמשתדלים להבין את ההיסטוריה, ההתנהגות של האדם בעבר, היום, בעתיד, האם אפשר ללכת בזמן אחורה, האם הכל ידוע מראש, איפה בחירה החופשית שלנו. יש את הבלבול הזה עם החלקיקים האלמנטריים, היסודיים, שהחלקיק בוחר באיזה צורה להמשיך את ההתפתחות שלו, או כגל או כחלקיק בודד. זאת אומרת, גל של אור. הפיזיקאים אומרים שהכל תלוי במי שעורך את הניסוי, איך שהוא בוחר את שיטת המדידה, האם הוא ימדוד את זה כגל או כחלקיק. אז החלקיק יודע על זה מראש, בזמן שהוא בונה את מכשיר המדידה, אותו החלקיק יודע את זה מראש, וכבר מתאים את עצמו לשיטת המדידה. זאת אומרת שההווה מגדיר את העבר, זמן כביכול זורם אחורה. כך אומרים הפיזיקאים. חוכמת הקבלה מתארת את זה בצורה הרבה יותר פשוטה. ובכלל אין לזה שום קשר לזמן, כי אין זמן. אנחנו מממשים מה שכבר נמצא מוכן בעולם אינסוף. בגלל שכל המצבים שלנו הם ניתנים, ידועים מראש, אין שום דבר לא צפוי, אין עבר ועתיד, אלא אנחנו פשוט מסתכלים לפנינו, ולפנינו מקרינים סרט, ואנחנו רואים את הפריימים השונים שלו. זאת כל ההיסטוריה, גיאוגרפיה, כל העבר ועתיד, זה הכל כבר ידוע, מצולם מראש, ואנחנו רק צופים בזה. אלה החיים שלנו. הסרט הזה רץ בתוכנו, אבל אפשר להגיד שזה מוקרן לפנינו. אנחנו בעל כורחנו משתתפים בצפייה הזאת, אבל זה מראש כבר נכתב יחד עם ההתנהגות וכל התגובות שלנו, חוץ מדבר אחד. שאנחנו נמצאים בקבוצה ומושכים עלינו את האור העליון החיובי, אז אנחנו יכולים לשנות, ולא לשנות את ההיסטוריה בפני עצמה, לא את כל הסרגל האירועים הזה, אלא אנחנו יכולים לשנות את היחס שלנו לאותו רצף האירועים, ואז הכל יהיה אחרת, כי היחס שלנו מגדיר את מה שנראה, מלחמה או שלום, טוב או רע. אבל זה הכל מוגדר על ידינו. זאת ההיסטוריה. מיד פתחת את כל הנושא. רב, אני מוכן לענות. זה נושא מאוד רחב, והוא מאוד רלוונטי היום. שאלה. סטניסלב כותב, אם נוציא את כל השקר מההיסטוריה, יכול להיות שלא יישאר כלום, לא בטוח שתישאר אמת. האם היינו אומרים שההיסטוריה היא של מנצחים? אם היינו לומדים את ההיסטוריה של המפסידים, הייתה נראית אחרת? רב, אתה מבין, אין היסטוריה. יש מצב נתון מראש בתחילת הבריאה בעולם אינסוף, זה נקרא מלכות של עולם אינסוף, ובה הכל קיים. כל המרכיבים הראשוניים של כל הבריאה, כל העולמות, כל מי שנמצא בהם, ממלא אותם, הכל נמצא במלכות של עולם אינסוף. לאחר מכן אותה מלכות די אינסוף, היא עוברת את כל המצבים. אנחנו לומדים איתכם את ארבע בחינות, דור ישר. האור מתפשט, בונה מעצמו, תחתיו, רצון. זה שלב ראשון. לאחר מכן נוצרת הבחינה השנייה. לאחר מכן היא הופכת לבחינה השלישית. ולרביעית.
Вот эта четвёртая стадия называется
Абхина ревит азот и некрет мархут.
Малхут.
Малхут.
На ней всё кончается.
Всё. Ба кол нигмар. Кол шар, кол ма шкоре.
В ней в самой.
Зе коре ба бетуха.
Значит, вот это свет,
который Зе аор. По-английски. אנחנו נכתוב באנגלית, או לא יודע איך. אפשר ברוסית? באותיות לטיניות זה בסדר. כך מובן. לכתוב ככה? לא. בוא נכתוב לייט.
סווית, און, נשינאיץ, אפשר לסע.
האור. הכל מתחיל מהאור. או מהבורא. זה נקרא בורא כי הוא זה שבורא. זה תכונה פיזית, תכונת ההשפעה. הבחינה הראשונה זה כבר רצון לקבל. וככה מתפתח עד הבחינה הרביעית שהיא מלכות. ולאחר מכן כל מה שקורה קורה במלכות. בתוך המלכות, בעצמה. אותה המלכות. היא... היא בעצם הרצון לקבל, והרצון לקבל הגדול הזה מתפתח הלאה, מרגיש את עצמו מרוחק מהאור, הפוך לאור, לא רוצה להשלים עם המצב הזה, עושה צמצום, אחר מכן המלכות מחליטה שהיא צריכה להיות דומה לאור, לעשות איזה פעולות מסוימות, ולאט לאט יש התקרבות של המלכות והאור. חשוב ביותר עבור המלכות זה ההתפתחות שלה, עד למצב המלכות הזאת שבונה מעצמה, בונה מעצמה מצב שהוא נקרא בעצם עולם, זה לא העולם שלנו, אני כבר אומר מראש, מזהיר, בתוך העולם הזה היא בונה נברא, נגיד אדם. וכל הבעיה שהמלכות רוצה לפתור זה איך לייצב את האדם והעולם בצורה כזאת שבה כל השטח הזה, הנפח הזה, כולו יתמלא על ידי האור העליון. מי עושה את זה? זה עושה אדם. אנשים שבעולם שלנו משתדלים להיות דומים לאור. אז הם בזה
אני делаю его подобно
בזה הם הופכים את הרצון הזה שנמצא כאן לדומה לבורא לאור המצב הזה הוא המצב של הגמר התיקון מצב הסופי שהוא נקרא גמר התיקון סיום התיקון סוף התיקון
גמר תיקון вот вся история
זאת כל ההיסטוריה שאלה של פיטר מחרקוב מה זה ההיסטוריה אם גם אפשר לשנות את העבר רב אנחנו לא משנים כלום לא את העבר הווה ועתיד אנחנו פשוט צופים בכל המצבים שאנחנו צריכים להיות בהם ולשנות את, ומשנים את עצמנו בצורה כזאת נראה לנו שמשתנה העולם וכל השאר רק אנחנו משתנים זאת אומרת, אני צופה בפריימים שמוקרנים לפניי על הסרט, ובהתאם למצב הפנימי שלי, אני רואה אותם אחרים לגמרי. אם לדבר בצורה יותר מדויקת, הייתי אומר כך, שאני נמצא במצב שבו אני צופה, זה העין שלי,
на мир,
שאני מסתכל על העולם. כביכול, ונראה לי שאני רואה את העולם.
На самом деле я не вижу мира.
בעצם אני לא רואה את העולם. בעצם במקום עולם, נמצא כאן האור העליון.
высший свет
האור העליון פשוט האור העליון
наблюдаю на фоне высшего
ומה שאני צופה בו קולט רואה על פני האור העליון אני רואה בי בעצמי כאן בעצם מתרחשת התמונה בתוך המוח שלי לכל אחד תמונה משלו רב לכל אחד תמונה משלו בהתאם למצב שלו כאן יש את כל הפרמטרים האלה שבי, רשימות, הנתונים השונים שיש בי, ואני מצייר בי, בהתאם להתפתחות שלי, את התמונות האלה על הרקע של העולם העליון. מה בעצם קורה בצורה עוד יותר מפורטת? מצד אחד יש כאן את הרצונות שלי, רצונות רעים. מצד שני יש כאן האור. תכונה חיובית.
то, что я могу назвать
וכאן
где я существую, где я
נמצא המקום שבו אני קיים, שאני קולט, שבו נמצאות הכוונות שלי, זה כאן. וכאן אני תופס את תמונת העולם. ולכן, אין שום צורה לעולם בפני עצמו, כלום. זה הכל מצטייר בנו. אפילו יותר מזה. זה הכל מצטייר בכל אחד מאיתנו, או רק בי אפשר להגיד. אתם לא קיימים. אתם קיימים רק בתפיסה הפנימית שלי. שאלה. למה? אנחנו למדנו עם בוריס היסטוריה באוניברסיטה, יש לנו היסטוריה אחת. רב, כן. אז רומא מלבוב שואל, שינוי יחס ישנה את ההיסטוריה? אנחנו מרגישים היסטוריה אחת. אולי יש לנו אותו מצב, לא יודע. רב, כמובן. כי עברתם את כל זה. אתם מרגישים את זה כעבר. זה רשימות שכבר עשו את שלהם. העולם לא קיים בפני עצמו. זה הכל קיים בתוך המודעות שלנו. אני לא יודע אם שווה בכלל יותר טוב נלך לפי ההיסטוריה ולא תפיסת המציאות. רב, אנחנו נלך לפי ההיסטוריה, צריך לאט לאט להתרגל לזה, ובכלל, עד שהאדם לא מתחיל להרגיש מצבים רוחניים ראשוניים, התחלתיים, הוא לא מבין ולא תופס מה אומרת חוכמת הקבלה. זה נראה כמו משהו לגמרי פנטסטי, טיפשי וכן הלאה. אבל בעצם זה סופר מדעי. זה המדע הכי מתקדם של הזמן שלנו. מה שחוכמת הקבלה דיברה עליו לפני 2,000-3,000 שנה, ב-50 שנה האחרונות אומרים המדענים. שאלה, אנחנו התכוננו לתוכנית, יש הרבה ספרי לימוד היסטוריים, יש מישהו בשם יובל הררי שאנחנו רוצים שתדבר איתו, הוא כתב ספר שמתורגם ברוסית, מאוד פופולרי, הוא כתב בצורה פופולרית כזאת את ההיסטוריה. והוא אומר שלפני 3.5 מיליארד שנה נוצר חומר, וזה מה שחוקר את הפיזיקה. לאחר מכן יש אטומים, מולקולות, זה חוקר את הכימיה. ואחרי זה הייתה מהפכה התרבותית, אנשים הופיעו, זה חוקר את ההיסטוריה. לפני 5,770 שנה נוצר האדם הרוחני, שאת כל זה השיג, את כל החומר, כל מה שנכתב. רב, לא, השיגו גם לפניו וגם אחריו. הוא השיג את זה כמקובל. מושי, כן, זה מה שאני מתכוון, כמקובל. לפני זה השיגו ברמת פיזיקה וכימיה. אז השאלה, האם יהיה עוד השגות בכלל בעולם? האם נוכל להשיג עוד משהו? או שזאת ההשגה האחרונה? רב, לא. כל אחד משיג. אם מישהו השיג, זה לא אני. אנחנו צריכים להגיע למצב שכל מי שקיים, כל האלמנטים, כל הרצונות שקיימים בכלי הכללי, הם מתחברים כולם יחד לרצון אחד. הרצון להידמות לאור העליון, והם משיגים אותו בצורה שלמה בתוכם. עד למצב הזה אנחנו צריכים להגיע. מושי. אז אולי ככה. אנחנו יודעים שהייתה המהפכה הקוגניטיבית לפני 7,000 שנה, אחרי המהפכה החקלאית, אחרי זה מהפכה המדעית לפני 500 שנה בזמן הארי. מצד חוכמת הקבלה תהיה עוד מהפכה, האנושות תגיע לעוד רב, תהיה מהפכה ואפילו עוד לא אחת. תהיה מהפכה של מודעות. האדם שהוא מרחיב את הכרת המודעות שלו, בזה הוא משיג את המצב שבו הוא נמצא, בצורה האמיתית הנכונה. הוא יבין שכל מה שהוא רואה היום, זה הוא רואה במוח שלו. במוח שלו. ולא עם העיניים ולא עם החושים. זה הכל בתוך המוח. תאר לעצמך, כל החושים שלנו, שכביכול קולטים משהו מבחוץ, הם הכל מעבירים את זה דרך מערכת העצבים, נגיד, למוח, ובמוח, כל ההשפעות האלה הן מתקבלות ומצטיירות לאיזו תמונה, שאין לה שום קשר בכלל למה שכביכול קיים סביבנו. כי זה הכל עובר... עובר דרך מערכת העצבים, כמו בחוטים, ואז נכנס לאיזה ריאקציות כימיות, והלאה והלאה, עד שזה הכל משתלב לתמונה אחת בתוך המוח. מה הקשר בין התמונה הזאת שמתגבשת אצלנו במוח למה שקורה באמת בחוץ? זה אנחנו לא מבינים, לא יודעים. חוכמת הקבלה, לכן גם נאמר שחוכמת הקבלה היא חוכמת התפיסה, קבלה. היא מסבירה לנו איך כל זה בנוי. כדי להבין אותה באמת, אנחנו צריכים להרחיב את המודעות שלנו. לכן אנחנו מתאספים ביחד בעשירייה. כי כך כל אחד מקבל את התכונות של האחר, ויוצא שכל אחד מאיתנו, בתפיסתו, נהיה חזק פי 10 ממה שהיה קודם. זה לא חזק בכמות, אלא באיכות. הוא הופך לכביכול מיני אנושות. מיני נברא כללי. אז הוא כבר יכול לדבר על מה שקורה בו באמת. בגלל שהוא מתחבר עם החברים שלו, עם אותם שכביכול קיימים מחוצה לו, ובצורה כזאת הוא בונה בעצמו תפיסה נכונה של המציאות הלא ברורה הזאת, אם היא בכלל קיימת, שבה אנחנו קיימים. הזוהר בכלל אומר, תראו איך מתקיימים האנשים. הם לא רואים שום דבר, ואף אחד, העיניים שלהם מופנות פנימה לתוך עצמם, כי האגו שלנו מכוון לעצמנו, והם לא רואים כלום חוץ מאת עצמם. וההשתקפות הזאת, רפלקציה הזאת שהם רואים רק את עצמם, נראה להם שהם קיימים באיזה עולם. אבל בעצם הם דומים לעיוורים מוחלטים, שכביכול מתארים משהו שקיים מחוץ עליהם, אבל משהו עובר, זה עובר סך הכל דרך המודעות הצרה שלהם. שאלה, אז יש מיליארדי אנשים, חוכמת הקבלה אומרת כך, אתה לוקח 10 אנשים לפי חוקים מסוימים, בונה איתם קשרים, דרכם תופס את העולם. רב, כן, ורק בצורה כזאת. מושיע, האם זה לא סובייקטיבי? זה אני דרכם מרגיש. אני רואה עולם אחר, אבל אני רואה. בוריס רואה אחרת. רב, אין לך אפשרות אחרת. מושיע, אני ובוריס נראה אותו דבר, כמו היום את העולם הזה מרגישים בצורה דומה? יש לנו אותם חושים. רב, נו, בעצם כן. אתם תרגישו אותו דבר. בגלל שכל אחד ממכם יכלול את כל האחרים. כל אחד ממכם יכלול את כל העשירייה בו. בצורה כזאת, העיקר זה שתתחילו לצאת. תראה, כשאני יושב בעשירייה, ואני נגיד אחד מהם, זה אני, אז אני נכלל בכל השאר. בראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי, שמיני, תשיעי. כן, ככה, מהראשון עד התשיעי, כל החברים שלי. ואני כולל את כולם בתוכי. כולל בתוכי. ואת עצמי אני מבטל. אני בעצמי מלכות. ככה אני נשאר. והם 9 ספירות הראשונות. ויוצא שבהם אני רואה הכל. זאת אומרת, את עצמי אני בזה לא לוקח בחשבון. אני שם על עצמי צמצום. צמצום אחד. מספר אחד. ורק דרכם אני פועל. ולכן אני תופס את העולם בצורה אובייקטיבית. אובייקטיבית, דרך האחרים. מה רואים שם? רב העולם הרוחני, מדרגות ההשגה, מדרגות החיבור. ובאותם מדרגות החיבור מתגלה רק דבר אחד, בורא. ואין כלום חוץ מזה. אין שם כוכבים, עצים, הרים, רב. לא, לא, כל זה לא קיים. זה המקובל תופס בחמשת החושים בימיים שלו, גופניים. אנחנו כל הזמן באים מההיסטוריה לתפיסת המציאות. בוריס, זה רב, אני רוצה להגיד שההיסטוריה היא מתרחשת דווקא בזה. זאת אומרת, בעצם אם אתה רוצה לתפוס נכון את ההיסטוריה, אתה צריך להיכנס בתוך העשירייה שלך, ובתוך העשירייה כל הזמן להשתוקק ליתר ויתר ויתר הצמדות, זאת אומרת חיבור, ובאותה מידה שבה יותר ויותר תתחבר, אתה תשיג את מדרגות החיבור ומדרגות העלייה, העלייה שלך במדרגות הגילוי, גילוי כל הבריאה, כל האור. זאת כל ההיסטוריה. אין כלום חוץ מזה. בוריס, רציתי להגיד שההתעניינות בהיסטוריה היא לא מקרית. אפשר להסתכל היום ועל העתיד, ולכן חוקרים את העבר. רב, זה לא יעזור בכלום. בוריס, אם אנחנו מוחקים את ההיסטוריה, מוחקים את היסוד. רב, מה? בוודאי, מה הטעם שאתה מכיר היסטוריה? האם ההיסטוריונים האלה יכולים להראות, לספר, להוכיח משהו לקראת מחר? אף אחד לא לוקח אותם בחשבון, ובכלל אף אחד לא מקשיב להם. אתה מבין? ולכן לצערנו לא המדעים ולא ההיסטוריה, זה נותן לנו כלום, ולא פילוסופיה. מושי, למה צריך ללמוד היסטוריה? מבחינתך. רב, מכל ההיסטוריה האנושית הארצית אפשר ללמוד רק דבר אחד, שאין יצור יותר טיפש מהאדם, שיש לו כאלה הזדמנויות, אפשרויות, וככה הוא מזיק לעצמו בהכל, בכל דבר. מושי, ומה הוא אשם בזה? רב, זה אתה כבר מדבר על משהו אחר. האדם לא אשם, הבורא עשה אותו ככה. שאלה. היסטוריה היא בעצם ההיסטוריה של הניצול של החזק את החלש. אפשר כאילו להתייחס לזה כמו סרט, אבל אנשים באמת סבלו, שזה גם חלק מהסרט. הרב, קשה לי לענות על השאלה הזאת, מי סבל? בעצם האגו שלנו סבל. ולכן בסופו של דבר, כשאנחנו משיגים את התיקון, אנחנו לא מרגישים במצב המתוקן שלנו שאנחנו סבלנו. סבל מישהו, שממנו אנחנו קראנו את עצמנו והתעלינו למדרגה אחרת, הפוכה. ולכן יוצא שמקובלים שמתעלים במדרגות ההשגה הרוחנית, יוצא שהם מגלים את המצבים האמיתיים, והמצבים של העבר הם לא מייחסים לעצמם. הם מייחסים את זה לשליטת האגו ששלט בהם. שאלה של לידיה מקישינב. קראתי את הספר שלך עם ולרי חצ'טוריאן. בבקשה לשלוח את הלינק שהצופים יראו. היה נראה שהצגת את מפתח ההתפתחות האנושית. כתוב שם שההיסטוריה היא מונעת על ידי רצונות האדם, אבל החברים שלי לא מאמינים לזה. רב, אין כלום חוץ מרצונות. יש אור ורצון שהפוך אליו. האור זה רצון, רצון להשפיע. רצון להשפיע. לאהוב, למלא. ויש רצון הפוך אליו. רצון לקבל. ואין כלום חוץ מזה. חוץ משני המרכיבים, שני הכוחות האלה, אין כלום. ממש כלום. כל השאר זה תוצאה של איזושהי השתלבות של שני הכוחות האלה. כל השאר נמצא ביניהם. כאן נמצא העולם. כל ההיסטוריה, כל מה שאתה רוצה. מושי, צריך לעשות כמה פגישות עם מדענים ולמצוא מושגים אחרים. אתה זוכר, היה לך פגישה עם ביולוג, ניסית להסביר שרצון, וכנראה שהמילה רצון היא מזמינה אסוציאציות אחרות. המושג הזה הוא לא רב, לא, זה רצון ליהנות ורצון להשפיע. אלה שני הכוחות השורשיים של הטבע. רצון להשפיע או רצון להנות. זה כוח הבורא, כוח העליון, והרצון לקבל, זה הנברא. אין כלום חוץ מזה, חוץ משני הרצונות האלה. כוחות, שתי כוחות, שני כוחות. איזה כוחות אתה עוד יכול להמציא בעולם שלנו, חוץ מהם? אני רוצה לשמוע. איזה עוד כוחות? חוץ מלקבל ולתת. לא צריך כלום חוץ מזה. אלקטרון, פוזיטרון, פלוס מינוס. הצפון, דרום, מגנטי ועוד. לא חשוב איזה. מה שלא תעשה. הכל מורכב משני כוחות מנוגדים. מושי, הם נמצאים בתוך האדם, רב, הם נמצאים גם בתוך האדם ובתוך כל נברא. תלוי באיזה מדרגה ובאיזה מידה הם קשורים ופועלים בצורה הדדית. מושי, אז השימוש הנכון בשני הכוחות האלה, רב, הוא נותן נוחות, בריאות, ובכל המדרגות. מושי, ובמצב הגבוה ביותר, המצב הזה נקרא בורא, רב, לא. הבורא נקרא הכוח להשפיע. הכוח להשפיע, הכוח האדום הזה, זה הבורא. מושי, וכוח לקבל זה הנברא? רב, כוח הקבלה זה הנברא. מושי, ושני הכוחות האלה נמצאים באדם? שני הכוחות האלה אמרת שהם בתוך האדם. רב, האדם מורכב משני הכוחות האלה. וכוח הבורא בו הוא רק כוח שמפתח, כי הרצון לקבל בנברא הוא מת, כמו אפר. משהו שהוא שרוף. אין לו שום סימני חיים. לאט לאט נכנס בו תכונת ההשפעה, ומזה מתלקח, נוצר הכל. כך נוצר היקום וכל השאר. מושי, חוכמת הקבלה חוקרת את שני הכוחות והפעולה ההדדית שלהם. רב, חוץ מזה אין כלום. זה חוקרת חוכמת הקבלה. חוץ משני הכוחות האלה, בכלל, בכל הבריאה, אין כלום. מושי, חוכמת הקבלה חוקרת בזה בדרגת האדם. רב, חוכמת הקבלה חוקרת את זה בכל הדרגות, דומם, צומח, חי ואדם. ומעל האדם, דרגה גבוהה ביותר אין כלום. אני מתכוון לאדם הרוחני. ששם, כבר בכלל, שמה, יש שם הדדיות מיוחדת. החשוב ביותר, כשאתה מתחיל להיכנס לתוך החומר ומרגיש את ההדדיות של שני הכוחות האלה, אז נפתחות בפניך כל אפשרויות ההשגה. אתה רואה מאיפה כל זה מגיע. כל היסטוריה, גיאוגרפיה, כל זה נהיה ברור. מושי, המקובל רואה על האדם, רואה את שני הכוחות האלה? רב, בכלל, בהכל, מקובל רואה את השילוב, שילובים האפשריים של שני הכוחות האלה. רגע, רגע, תגיד לי, למה אתה לא רואה את זה? נגיד אתה לא מקובל, אתה רואה חומר? החומר מורכב מאטומים? האטומים מורכבים מחלקיקים חיוביים ושליליים? כן, הלאה. מולקולות בנויות מאטומים? אותו דבר. על כל צורה, כל האופנים, כל כוחות הטבע שקיימים זה כנגד זה, אין כוח שקיים לבד בפני עצמו. תמיד יש כוח שנגדי. אחרת אף אחד מהכוחות לא מתגלה, מתבטא. אלא רק שיש שיש רק כוח אחד חיובי, או רק כוח שלילי. זה לא יכול להיות. כי הם לא קיימים ללא קשר זה עם זה. אחרת אנחנו לא נראה אותם, הם לא מתגלים, באים לידי ביטוי. הכוח לקבל, הרצון לקבל, הוא קיים רק בגלל שהוא מתמלא חיים על ידי הרצון של הבורא למלא, לתת, לתת חיים. והרצון של הבורא, אם הוא לא ביחס לנברא, אז הבורא הזה נקרא עצמותו. מושי, כשאתה מדבר על אטומים, הכל ברור. עוד אנחנו כולנו אטומים עוד מהמפץ הגדול. וכשאנחנו מגיעים לדרגת החברה, אדם, שם זה לא ברור. רב, אתה פשוט מתבלבל וזהו. גם שם אין כלום. מושי, מה זה אומר לתת ולהשפיע בדרגת האדם? רב, זה כבר פסיכולוגיה, שם צריך להבין. זה כבר חוכמת הקבלה. בוריס, יש לנו בקורסים שלנו שיעור שלם על היסטוריה של הקבלה. אנחנו מדברים על אדם המקובל הראשון, אחרי זה 20 דורות עד אברהם, מה הוא אוסיף. אבל בכל זאת אי אפשר להתרחק מזה שיש זמן, סיבה ותוצאה. איך להעביר את השיטה? הרי אנחנו בכל זאת מתבססים על היסטוריה. רב, חברים, אתם בכל מקרה לא תשמעו כאן שום דבר חדש ממני, כזה שיהיה לכם יותר ברור. בגלל ש כל כל הניסויים. כל הבדיקות, הניסויים הפיזיים האלה, כמו שנעשו על ידי איינשטיין, זמן שזורם לאחור וכן הלאה. אף אחד לא יכול להסביר את זה. המדענים בעצמם לא יכולים להסביר מה קורה. הם נתקלים עם כאלה מושגים שכביכול קיים הזמן או זורם אחורה, שהמרחב לא קיים, שהוא מתקפל לממדים שונים, שיש הרבה מרחבים. אנחנו נמצאים איתכם במצב מנצח ביחס לאחרים, כי אנחנו יכולים להציע לחברים שלנו שיתעסקו בחוכמת הקבלה, שיתחילו להרחיב את המודעות שלהם בהתקללות בעשירייה, ואז תתחילו להרגיש עולם הרבה יותר מורכב, שמקופל בתוך עצמו לשכבות רבות, ואז תוכלו עם המודעות שלכם שהופכת להיות הרבה יותר מורכבת, רב שכבתית כזאת, תוכלי למצוא מבט נכון על העולם, ותראו שכל העולם הזה נמצא בכם. מחוץ לנו לא קיים כלום. מחוץ לנו רק יש מה שאנחנו מתארים לעצמנו. שדה כזה, עולם וכן הלאה. אבל בעצם זה לא קיים. זה הכל קיים רק בתוך הרצון. מה שציירנו איתכם בהתחלה. שציירנו שזאת היא המלכות, שבה הכל קורה. בתוך המלכות הזאת. מושי, יש פה הרבה שאלות. יש לנו עוד נושא, אבל נתעסק בו כנראה בשיעור הבא. איך התפתחה היסטוריה של הקבלה כשיטה, עד אברהם, מאברהם עד משה, ממשה עד בית ראשון, שני, היו הרי שיטות שונות לגמרי. שיטות לשיטה ליחידים, אחרי זה לעם, אחרי זה לכל האנושות. וכבר בזמן שלנו, קבלה לוריאנית, חסידות, בעל הסולם, קבלה מודרנית, כל זה נכין לשיעור הבא. ועכשיו יש כמה שאלות. דמיטרי מניקולאיב, איזה השפעה על ההיסטוריה, איך משפיע על ההיסטוריה חוסר רצון לדעת את תוכנית הבריאה? רב, ההיסטוריה, מה זה היסטוריה? ההיסטוריה זה מה שנכתב על העצמות שלנו. אם אנחנו רוצים להיות בהיסטוריה הזאת, אז כדאי לנו להבין איך לפרש אותה, איך לשנות אותה. מושי, המקובלים מתערבים בהיסטוריה, יכולים לשנות אותה, היו כאלה מקרים. רב, את ההיסטוריה של היום אנחנו כותבים, אנחנו כותבים אותה. אם יש לי בידיים את האפשרות, דרך הקבוצה, להזמין על עצמי את האור העליון, שהוא יכול להרים אותי יותר ויותר למעלה, גבוה מעל האגו שלי, אז מה שאני ארגיש כבר יהיה העולם העליון. אז זאת היא ההיסטוריה שלי. אני ורק אני יכול לעשות את זה על עצמי, ואף אחד לא יכול להפריע לי בזה. לעזור כן, בשביל זה יש עשירייה. קבוצה. בוריס, מקובלים התערבו בהיסטוריה בעבר? רב, איך להתערב? אני לא יכול להתערב בהיסטוריה. אני יכול רק במה שאני עושה. או מה שאני יכול לעשות, הפצה של שיטת הקבלה. בצורה כזאת, אם האנשים יתעניינו בה, אז הם גם כן ישפרו את המצב שלנו. חוץ מזה, אין לי שום אפשרות להשפיע על שום דבר. אין כאן בחוכמת הקבלה שום אפשרויות לעשות מניפולציות על כוחות הטבע. יש את שני כוחות הטבע האלה. אז דרכם גם כן תעשה את כל ההשפעות השונות. אתה יכול לפעול רק בכיוון אחד. להיות דומה יותר ויותר לבורא. בצורה כזאת יעבור דרכך יותר ויותר האור העליון לכל שאר האנושות, על המלכות, שבתוכה נמצאת האנושות. מושי, האם אפשר להגיד שזה מחשבת הבריאה שמתגלה? רב, כן. תוכנית של גילוי מחשבת הבריאה לנבראים. מושי, ואי אפשר לשנות כלום, רק לשנות את העתיד. אני יכול להשפיע רק על ההווה. הרב, אתה יכול לפעול בהווה כדי לשנות כבר את ההווה. מושי, יש לי איזה כלים בשביל זה? רב, זה מה שהמקובלים מספרים לנו. חוכמת הקבלה לא מיועדת לשום דבר אחר. אלא מהזמן שלנו עד לגמר התיקון של כל הבריאה, שנעבור בצורה מהירה ונעימה את כל הדרך. בוריס. ולרי כותב שהיום עמים שונים מגלים את ההיסטוריה המיוחדת שלהם, שאומרים שהם הטובים ביותר, מוצלחים ביותר, זה ביטוי של האגו. רב, כן, כן, וזה בלבד. בכלל אני לא יודע למה להגיד שאנחנו הכי טובים, ראשונים. אני לא הייתי אומר שליהודים יש מה להתגלות. הם לא עשו שום דבר טוב בעולם הזה. עכשיו בפני היהודים יש משימה, תפקיד. לגלות לכל העולם איזו שיטה יש בעם שלהם, להראות לכולם, להסביר שכולם יוכלו להשתמש בה. זה בשום אופן לא מעמדה של איזו התנשאות או ייחודיות, אלא להפך. הייתה לנו היסטוריה מאוד טיפשית, מלאה דם מאוד לא טובה, עם עליות ונפילות וחורבנות בית המקדש ועוד ועוד. ובעצם אפשר להגיד שההיסטוריה הזאת היא לא מוצלחת. אם להגיד, לשפה פשוטה, נורמלית, ההיסטוריה שלנו לא מוצלחת. אבל לא הצלחנו בשום דבר בעבר להראות את עצמנו בצורה טובה. וזה שלא הצלחנו בעצם, כך זה היה מתוכנן מראש. אבל עכשיו אנחנו חייבים להוציא החוצה את השיטה הקבלית הזאת, זה בעצם כבר עשינו, ולהראות את השיטה לכל העולם, כך שכל העולם יראה ויכיר אותה, ויבין שהיא שיטה ריאלית, שזה מדע מיוחד, על הבריאה האמיתית והכוחות שבה, וש... כל האנשים בעולם יוכלו להשתמש בשיטה הזאת, שהיא פתוחה עבור כולם. שיטה מתחילה מבבל העתיקה, שגם שם היא התגלתה בשביל כולם. שאלה, מה המשמעות הרוחנית של התפזרות היהודים בעולם, אחרי החורבן הבית? רב, זה בשביל שכמו שנאמר בספר הזוהר, התערבו בין כל העמים, אבל לא בצורה פיזית, אלא הכוונה רוחנית, מנטלית, עם התרבות, עם הגישה שלהם וכן הלאה. בשביל שבעצם... היהודים בעצם זה לא עם, אלא זה חלק מכל העמים שהתקיימו בבבל העתיקה. כל שאר העמים של בבל העתיקה, לא נגיד היהודים, זה 5% מכל בבל העתיקה שאותם אסף אברהם, ו-95% מכל העמים, הם כולם התפזרו בכל כדור הארץ. ועכשיו, אחרי שהיהודים עברו את האיסורים הנוראים האלה, הם עבדות מצרים, חורבן הבית, הראשון, השני, 2000 שנות גלות, ועוד. בזה הסתיים ההתמוססות, הרבוב של היהודים באומות העולם. לא הכוונה בצורה פיזית שלא יישאר מהם כלום, אלא הכוונה היא שתרבות, רשימות במילים שלנו. שהרשימות הם מתמוססות בימים אחרים. וזה בעצם מה שקרה עכשיו בפועל. ולכן חוכמת הקבלה מתגלה כשיטה לתיקון כל האנושות. בושי. אפשר להוסיף שאחרי הבית הראשון, 10 שבטים התפזרו בצורה פיזית, פשוט נעלמו. זה יכול להיות מאות מיליונים. רב, כן, כן, ודאי. מושי, ואחרי חורבן הבית השני, הם התאספו כעם, אבל זה כבר ברמה רוחנית, מנטלית. רב, כן, אבל זה לא חשוב. היום זה כבר לא משנה, כי כל אדם שיש לו שאלה על משמעות החיים, שיטה הזאת פתוחה עבורו, ואין שום הבדל בין אף אדם, ומאיפה הוא ומי הוא. יכול להיות אסקימוסי או אבוריגן, לא חשוב מי. אני השבוע דיברתי, השבוע שעבר, עם הקבוצה שלנו באפריקה, וכשאני מדבר איתם, אני מרגיש שאני מדבר עם התלמידים הכי מתקדמים שלי. שאלות, הגישה שלהם, פשוט מדהים. שאלה של מיכאל ממוסקווה. אומרים ש Платона, Спиноза, людей, которые давно Адам ששמו נשאר בהיסטוריה הוא כביכול נצחי, כמו אפלטון וכן הלאה. רב, מה זה נצחיות, בוריס? שאנחנו זוכרים את השמות, את הפעולות שלהם. רב, מה, כמו באיזה שיר כזה ש שזה הכל אשליה, זה הכל לא נמצא. העולם שלנו קיים כל עוד לא יצאנו לעולם העליון. כשמסות יתחילו לעלות לעולם העליון, העולם שלנו יתאדה, יתפוגג, כמו בערפל, יעלם ויפסיק להתקיים. זה אתם תראו בכניסה לסולם של השגת העולמות העליונים. אתם תראו, אתם תשארו בעולם הזה, תהיו עם כולם, אבל יחד עם זה אתם תתחילו לראות עד כמה זה באמת צריך לקרות, שהעולם שלנו פשוט, כמו שהמקובלים אומרים, שהוא פשוט יתאדה, יתפוגג בעתיד, מהחושים שלנו, מהרגשות שלנו. הוא קיים רק בחושים שלנו. בוריס, אבל באמת האנשים משקיעים את כל הכוחות כדי באיזושהי צורה להיכנס להיסטוריה. רב, נו ודאי, מה נשאר להם עוד? הם עושים את זה כי האגו רוצה מאוד להוכיח את האני שלו. אדוארד מיאלטה. בהיסטוריה המון עמים ומדינות נמחקו מעל פני כדור הארץ. רב, אל תדאגו, שום דבר לא נעלם. מה שהיה יצוף, כל הרשימות האלה יתגלו מחדש. אין שום דבר, איך להגיד, אין דבר כזה שמשהו נעלם. זה הכל רצון לקבל ורצון להשפיע. שני כוחות שהם פועלים בצורה הדדית ביניהם, ובאיזשהו זמן מכסים זה את זה. שום דבר לא נעלם, כמו שאין מוות. זה הכל רק מה שאנחנו מתארים לעצמנו. אלכסנדר מרוסיה, איך להתייחס לאירועים שקרו בעבר? איך להתייחס אליהם נכון? רב, בשום צורה, לא להסתכל על העבר. לא בשום צורה, יש רק עכשיו, היום, וזה תלוי בי. מושי, אתה בכלל נגד לימוד ההיסטוריה? רב, אני בכלל לא הייתי לומד היסטוריה. החשוב ביותר עבור האדם, איך הוא יכול לכוון את עצמו לתפיסת המציאות הנכונה. מושי, אבל בכל זאת, ללמוד תרבויות, עמים, רב, לא צריך, צריך להתעלות מעל כל זה. שום תרבויות ושום דבר. צריך להתייחס נכון לאנשים, זה מה שהוא צריך ללמוד, ואהבת לרעך כמוך. זהו, כל השאר זה הומצא על ידי האגו שלנו, סתם כדי לקיים את עצמו. מושי, אז גם לא ללמוד חוכמת הקבלה? רב, לא ללמוד את היסטוריה של חוכמת הקבלה ולא שום דבר, בכלל. אנחנו לומדים את היסטוריה של חוכמת הקבלה, רק כי צריך ללמוד את התפתחות הכלים. התפתחות האור שמשפיעה על הכלים. זאת כל ההיסטוריה. איך זה לא מובן? אנחנו נמצאים באיזשהו מרחב. מרחב שנקרא רצון לקבל. על המרחב הזה משפיע האור. הרצון להשפיע. זהו, אין כלום חוץ מזה. והרצון לקבל הזה עובר שלבי ההתפתחות שלו. לאט לאט, בהדרגה, הופך דומה לאור, והאור במידה הזאת ממלא אותו. במידה הזאת הוא ממלא אותו. וזהו. זאת ההיסטוריה. זאת ההיסטוריה. אין כלום חוץ מזה. זאת אומרת, מילוי הדרגתי, מילוי הדרגתי של הרצון לקבל על ידי האור, זאת ההיסטוריה.
так как мы с Борой изучаем историю в университете то
בגלל שאני ובוריס לומדים היסטוריה באוניברסיטה מצד אחד אנחנו מסכימים איתך מצד שני אין אף דוגמה אין אף דוגמה שהאדם למד משהו מההיסטוריה רב קודם כל את ההיסטוריה כותבים אגואיסטים כל אחד כותב מנקודת מבט שלו שכדאי לו או להריב את עצמו את העם שלו או עוד משהו מושי, אומרים שכל ההיסטוריה נכתבה על ידי מנצח. אם מצד המנוצחים זה יהיה אחרת. בוריס, אולי להתפתחות. האדם צריך להתפתח. אתה נגיד, יש לך ידע רחב שאתה יכול לצטט דוגמאות. מושי, לא ברור למה לא ללמוד את התפתחות העמים. רב, אם תשאלו אותי היום, אני צריך את זה רק כדי לדבר עם אנשים. כי אני מפיץ את חוכמת הקבלה, ובכלל... אני בכלל לא צריך את זה. אני צריך רק דבר אחד. רק שיעור בוקר. חוץ מזה כלום. אני מתקשר, אני אומר לך את זה כאדם שסיים ללמוד הרבה. תדע פחות, תישן טוב יותר. אתה לא צריך למלא את הראש בפילוסופיות והיסטוריות. אתה צריך לדעת רק דבר אחד. איך לפעול עם האור העליון. הכוח של הטבע שאיתו אתה יכול לעשות הכל. זהו. חוץ מזה לא צריך כלום. ובשביל זה לא צריך ללמוד כלום? רב, בשביל זה לא צריך ללמוד כלום. שום מכניקה, לא חשמל, לא מחשבים, כלום. מושי, אם לא הייתי יודע כלום, לא היית יכול להסביר לי כלום. רב, זה נכון. זה עניין אחר. אז צריך, רב, כן, ודאי, זה צריך. ודאי. מושי, אנחנו רואים, לא פשוט להסביר את חוכמת הקבלה, יש תפיסת המציאות ועוד. רב, לא, אני בעד ללמוד, אבל לא בשבילי לחיים. מושי, השאלה עם איזה כוונה עושים את זה? רב, ודאי, עם הכוונה לתקן את העולם. מושי, זאת אומרת לתקן את עצמך? רב, כן, נו, לתקן דרך עצמך. מושי, אנחנו הרי לא מתקנים את העולם. רב, כן. שתי הודעות קצרות, היום בריגה יש פגישה, הרצאת מבוא בחוכמת הקבלה, וב-25 ביולי בסנט פטרבורג יש סדרת פגישות מהי משמעות החיים. מי שנמצא שם ליד, תירשמו ותגיעו. האיחול שלך לשבוע. רב, אני מאחל, רוצה שניקח נושאים יותר נורמליים, שאני אוכל להגיד משהו, משהו להוסיף, לתת תמונה מדויקת כזאת, נושאים לא כאלה שיש בהם הרבה מילים ובסוף כלום. נראה לי שצריך... מה החברים מציעים? בוריס, זה נושא שהוא מאוד מעניין, היחס להיסטוריה. הרב, טוב, שום היסטוריה. שוב אני אומר לכם, עוד כמה שניות. אין היסטוריה, יש רק התפתחות, כמו שציירתי כאן. התפתחות. של הרצון, על ידי השפעת הכוח העליון, שהכוח העליון הבורא לאט לאט בהדרגה נכנס ומתקן את הנברא. זאת כל ההיסטוריה. בכלל, אין שום דבר חוץ מזה בבריאה. ואנחנו יכולים לעשות ככה שההתפשטות האור בתוך הרצון, הוא יתקיים בצורה יותר נעימה, מהירה, טובה יותר, נוחה יותר עבורנו. בשביל זה קיימת חוכמת הקבלה. אז שנצליח בזה, ותהיו בריאים.